פשוט מוריי ורבותיי, היום אנחנו קצת נסתה, לא ננתק, אבל נסתה טיפה מנושאנו המרכזי, והוא תפארת ישראל והקדמה לתפארת ישראל, וממנו נצא להתבונן על נקודה בשיטת המהר"ל, והיא באה לידי ביטוי מאוד בולט בחנוכה. וזאת שיטת המספרים של המהר"ל, הזכרנו אותה כמה וכמה פעמים, אבל כמה שהמהר"ל עצמו מתייחס לדבר הזה בספרו תפארת ישראל לפחות פעמיים, והדברים הם מאוד יפים ומשמעותיים, לא רק מבחינת הרעיון שבהם, אלא גם מבחינת הקונסטרוקציה. זאת אומרת, כיצד המהר"ל מפענח מתוך המספור שיש בתורה להלכות מהלכות שונות, איך הוא מפענח את הרעיון הפנימי היוצא מהם. ושוב, אני מתנצל שאני לא רואה כל כך טוב היום, אז ממילא אני לא יכול כל כך לקרוא, אני אגיד בעל פה, אתם תראו בפנים בתוך הדף, בסדר? ראשית כל, המהר"ל, נצא קודם כל מהתפארת ישראל. תפארת ישראל, שם אומר המהר"ל שלא ברכו בתורה תחילה, שאלו את החכמים, שאלו את הנביאים, שאלו את המלאכים, ואף אחד לא ידע לענות מה בעצם שורש, עומק העניין, שיש חורבן שנוצר אחרי שעם ישראל נהג כפי שנהג. ועל פניו שאלנו, לכאורה, מה פירוש? הדבר הזה ברור וידוע, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, אלא הוא מסביר, אמר, לא, השאלה היא מה השורש, זה תוצאה, התוצאה שהיה את הדברים הללו, שזה ניתוק מאוד גדול, כי זה באמת ביטולה של תורה, אבל מה היה השורש? ואז אומר המהר"ל, השורש הוא הקשר וההברחה של המציאות של התורה אל הקדוש ברוך הוא, שלא ברכו, חיברו בתורה תחילה, שלא נקודת המוצא, של כל המהלך של הלימוד תורה, של החיבור בתורה, של העיסוק בתורה, לא התחיל מעומק הקשר לריבונו של עולם. והזכרנו את זה בצורה מאוד פשוטה, כמו זוג של זוגיות. זוגיות יש לה את הצד של הפעולות ואת הצד של ההוויה. זאת אומרת, יכול אדם לפעול בקשר זוגי כשהוא פועל על פי ספר הוראות, נכון? עכשיו צריך ללכת לקנות ככה וככה, עכשיו צריך לעשות ולהגיד ככה וככה. זה לא זוגיות, זה טכניקה. אפשר לעשות את זה, אפילו יכולה להיות מושלמת, ממש נפלאה, אבל היא לא מגלה את העומק. העומק זה אהבה הבלתי מסויגת שקיימת בפנים, והיא בעצם אהבה את הסיבה. אי אפשר לעשות חצי אהבה. אם יש אהבה, היא מלאה. זאת אומרת, אפשר לעשות חצי פעולה, אם הכל הוא רק בפעולות. ולכן, אומר המהר"ל, אני רוצה להבהיר לכם את הדבר הנקרא שורש שממנו יוצאים הענפים. בסדר? ולכן המהר"ל מביא את משל העץ, שכאשר יש דבר שהוא מחובר אל השורש, גם אם קטעת אותו, וזה יצמח, כי כוח הצמיחה קיים ויצא אל הפועל. לעומת זאת, אם לקחת סתם חתיכת קרש ושברת אותו, לא יקרה כלום, כי בעצם הדבר הזה לא מחובר אל השורש שלו. בלקסיקון של המהר"ל, כשמדובר על חיבור לשורש, או עם הפניית מבט כלפי הנקודה המחברת, זה נקרא אצל המהר"ל 8 ו-7. ועל זה אנחנו נרצה, בעזרת השם, לתת המחשות כאלו ואחרות לעניין. לא, אנחנו מתחילים עכשיו, איך זה הולך? בסדר גמור. אז בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, היום אני רוצה שאני לא יכול לקרוא את הכל בפנים, אבל אני אומר את הדברים בעל פה ואתם תראו. בכלל, קודם כל, מי אמר בכלל שנושא המספרים, דבר שיש לו מספר, מי אמר שהדבר הזה הוא קריטי, הוא מהותי? אולי זה סתם טכני. אולי הדבר הזה הוא לא כל כך משנה. מספר זה כמו כל מיני תיאורים שיש, תיאורי צבע, תיאורי משקל, תיאורי גובה, יש גם תיאורי מספר. אומר המהר"ל, לא. אבל כדי להבין את זה, קודם כל הבאתי כאן את רבי יהודה הלוי בכוזרי, הוא מתייחס בכלל לעניין הזה של היות האנושות כולה, גם מעבר לעם ישראל, מסכימה על מספרים מסוימים. בסדר? מישהו מוכן לקרוא את הריאל הזה ככה בזריזות? חבוד, מי הבעל קריאה שיקרא בעוצמה?
אפשר.
חבוד.
השמועת על האומה חולקת בדבר השבוע.
השמעת על האומה.
השמעת על האומה חולקת בדבר. השבוע הדור לכולנו מתחיל ביום ראשון, ישנם ביום השבת. וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי מערב הרחוקים. האם אתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור שהתאסף בהסכמה כללית? ודאי שלא, אלא סיבת הדבר בהיות כל האנשים בני הבנים. לאדם או לנוח או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מהאביהם הראשון. וכן, גם הספירה העשרונית הסכימו על יעקב בני האדם מן המזרח ועד המערב. כי היא זה
טבע
הביאר להתעכב בספירה דווקא על ידי המספר 10. אין זו כי היא מקבלת הספירה העשרונית מן האיש הראשון שהתחיל.
יפה, זאת אומרת, מה אמר אריאל אומר? נקודת המוצא היא שכנראה שיש נקודת התחלה לעולם, שממנה התפשטה כל האנושות כולה. כי אם לא, איך יכול להיות? באמת, דבר מאוד מדהים, שבספירת בספירת השבוע, הרי בשבוע אין לראות בשמיים פתאום מופיע מין שלט, היום יום ראשון. נכון? ואחרי היום השביעי, עוד פעם מתחיל יום ראשון. לא, איך זה? זה הסכמה מן הקצה אל הקצה. אין חולק בדבר. זאת אומרת, זה התחיל מנקודה אחת. גם המספרים. המספרים כנראה משהו שהוא טבוע במציאות. נכון שיש כאלה שרצו לומר שלמה השיטה היא שיטה עשרונית, בגלל שיש לאדם 10 אצבעות, אז קל היה לעשות את החשבון אם יש 10, בסדר? אבל זה כל כך רחוק, כי בסדר, אז למה לא מצאנו לפחות כל מיני שיטות אחרות? כי זה לא הדבר הכי מובהק שבעולם. אלא כנראה שיש נקודה שמתחילת הבריאה, מספר מ-1 עד 10, הוא דבר שנמסר או נעשה, אבל נמסר לאדם הראשון, ממנו זה התפתח. אז זה יכול להיות נמסר, וזה יכול להיות האדם הראשון המציא. כאן בא לעזרתנו ספר יצירה, שהוא ספר עתיק ביותר, שמיוחס לאברהם אבינו, שהוא ספר של יסודות וקווים ראשוניים ביצירת המציאות. ושם אומר הספר, ב-30, זה אני צריך לקרוא, ב-32, נתיבות פליאות חוכמה, אחר כך שם את עולמו, 10 ספירות בלימה במספר, 10 ולא 9, 10 ולא 11, בחור בהם וחקור מהם ועמד דבר על בוריו. זאת אומרת, אומר ספר יצירה, הבסיס למספור, גם למספור של המתמטיקה, וגם למספור של הספירות העליונות, הכל הוא הולך במספר 10. ולכן כשאנחנו עכשיו מתבוננים בתורה ורואים למשל שהמספר 10 הוא מספר של קודש, איפה רואים ש10 הוא קודש? עשר הדיברות זה אנחנו קוראים לזה קודש, איפה לא ממש זה קודש? מניין שזה לימוד, גם הוא מדרבן אפשר להגיד עד מתי לעידה הרעה הזאת זה 10 אנשים, אבל העשירי יהיה קודש, נכון? מעשר? מעשר בהמה, מעשר פירות, מעשר העשר, 10 קדושות, המספר 10 הוא יסודי בהלכה, זאת אומרת, יש כאן משהו שמביע המספר 10, יש כאן משהו שמביע המספר 9, יש משהו שמביע המספר 8, וכן ככה. ולכן אומר המהר"ל, מתוך נקודת המבט הזאת, אני לומד, כאדם לומד תורה, לא דבר שהיא המצאה סתמית, שהוחלט בדרך הטכנית, בוא ניקח מספר כזה או אחר, אלא יש בזה יסוד מוסד, שכנראה עוד מתחילת הבריאה, כמו שישנם מושגים, האדם הראשון קורא לבריאה בשמות, גם המתמטיקה, גם המספור, זה קריאה בשמות, שהוא בא מעט רוח הקודש, בגלל הגדולה של האדם הראשון, שמסוגל לראות את המציאות במבנים שלה, ולקרוא לשם. בין השאר זה גם השם המתמטי. ולכן, הדברים שאנחנו נלמד, שהמהר"ל לוקח את המספרים ועושה מהם תורה, זה חלק מתורה. זה חלק מלימוד תורה, זה לא סתם איזה יופי כזה של רעיונות, שבו נלביש ונעשה 10 ועוד 10 גימטריה וכו', ואז נלך קדימה. ולכן, אומר המהר"ל, ששני מספרים יסודיים שבהם אנחנו נעסוק היום, זה המספר 7 והמספר 8. מה אומר המהר"ל על המספר 7? אומר המהר"ל, כי המספר 7 הוא מספר שלם, שהרי מספר 7 חוזר חלילה בימים ושנים, ובזה נראה שהוא מספר שלם. כי שלמות העולם הזה אינו רק עד 7, כי העולם הזה הוא עולם הטבע שנברא ב7 ימי בראשית. כי המספר 7 הוא המספר שהוא שלם, והשמיני הוא על המספר השלם. 7 הוא המספר השלם. טוב, אז בואו תגידו לי למה. למה 7 נחשב כמספר שלם? תתנו עכשיו, א', אתה רואה בראשית, תנו עכשיו קודם הסבר גיאומטרי. למה 7 מבחינה גיאומטרית הוא מספר שלם? קוביה. מה?
קוביה ואמצע.
יפה, קוביה ואמצע. זאת אומרת, כל מרחב, יש לנו נקודה, יש לנו קו, יש לנו מרחב. העולם בנוי בשלושה ממדים. הטבע נוצר בשלושה ממדים, אורך, רוחב ו... עומק, נאמר לקרא כך. ועכשיו כל ההכרה של המציאות שלנו היא בתוך התוכנה הזאת. לפעמים זה לא ריבוע כמו החדר הזה, לפעמים זה עיגול, לא משנה. אבל אפשר לקחת את העיגול הזה ובאיזשהו מקום להפוך אותו לאיזה השלכה של מרחבים של ימין, שמאל, למעלה ולמטה. בסדר? אז למה יש לנו שבע? יש לנו שש פאות, למעלה, למטה, ימין, השמאלה, קדימה ואחורה, נכון? שש פאות, והתוכן שיש בתוכו. כך למשל בא לידי ביטוי גם ששת ימי המעשה ושבת קודש. ששת ימי המעשה מבחינת הזמן זה מסגרת החיים, והתוכן הפנימי ביום השבת שבמעין המתברך נותנת את משמעות, שלמות, חיי הטבע. זאת אומרת, השבת היא כלי ויכולו, יש כאן כלי, כלי שמכיל בתוכו דברים. כמו שהעולם יש בתוכו כלי שמכין דברים, ולכן המון דברים בתורה שמדברים על השלמת מעגל החיים, הם מדברים על שבע. אז אמרנו על השבוע, מה עוד? איזה עוד דברים יש לנו בשבע?
בתורה?
בתורה, כן.
שביעית.
שנת השביעית, יש מיטה, נכון? יפה מאוד. מה עוד? יובל, שזה שבע ושבע ועוד אחד. נכון? כבר איך שנוגעים פה בשמונה, אבל נכון. אין הכי נמי. ספירת העומר, שזה גם שבע כפול שבע, ואז יש אחד בסוף, כן. מה? סוכות שבעה ימים, נכון? ועוד אחד נוסף. פסח שבעה ימים, נכון? השבע מבטא את המהלך שלנו בתוך המציאות. אנחנו הולכים בתוך המציאות, נותנים שמות. מה? אתה עולה למדרגה גבוהה, ואתה אומר שבע הספירות האלה, שבעצם יוצרות את המציאות, הם שבע כאשר האור הפנימי נמצא בהם. יפה מאוד. זאת אומרת, המספר שבע זה מספר של מציאות הטבע. בסדר? טבע הוא דבר סגור.
ככה, אז מה זה שש?
שש זה הפרטים שלפני סגירת המכלול של העולם מצד העולם. זאת אומרת, אתה שם עכשיו את החדר הזה, אתה נותן לו את הפאות שלו, שמת אותם. עכשיו, מה המשמעות שלו מבחינת העולם? החדר. חדר זה המשמעות, זה השבע. והשש זה המסגרת. בסדר? ואם תמשיך לחמש וזה, אז אנחנו נלך למקומות אחרים, אנחנו נסתפק עכשיו בשבע ושמונה. השבע זה שלמות הטבע.
השש, כי הטבע החיצוני בלי
תוכנו? כן, כן. עכשיו, ולכן, הטבע בעצם חסום. מה פה שהוא חסום? הוא בודק ומגדיר את המציאות מבחינת מה? מבחינת המציאות. מבחינת הקיים. מבחינת הקיים. אגב, אני אגיד פה משהו שאם לא נספיק, אז לפחות נגיד על זה משהו. מה היה הסמל של היוונים? הסמל, לא הסמל הנשר הזה, היה להם סמל גיאומטרי שמשתמשים בו עד היום. והסמל הגיאומטרי שמשתמשים בו עד היום אפילו יוצא, סליחה שאני אגיד את זה, שביום ראשון יש הדלקת נר חנוכה, ובמקביל יש פגישה עם תרבות אומות העולם, נכון? באותה שעה בדיוק, בזמן הדלקת הנרות, נכון? נכון, ממש באותו רגע. אז יפה, אז הספורט והזה, איך הן מסומלות באופן גיאומטרי? טבעות, יפה מאוד. והיו חמישה סוגי ספורט באולימפיאדה הראשונה. שהיוונים עשו אותה. אז חמש טבעות, זה חמשת סמלי המקצועות השונים של הזה. לא יודע מה היו המקצועות האלה, אבל מה חמש? הטבע בא מלשון הטבע. דבר שטבוע בפנים. הוא לא יכול, זה כאילו המציאות, כפי שהיא מוטבעת במציאות. או עוד הגדרה נוספת, מה זה טבע? זה אנחנו עושים, אבל מבחינת הטבע הרגיל, למה זה נקרא טבע?
טבעי.
איך אמרנו פה?
עוזר
לעצמנו. איך תגידו בלשון של טבע?
מחזוריות.
תגידו בלשון של טבע.
טבעיות?
לא.
מה,
מטבע? טבעיות, בסדר, זאת אומרת, איך?
מטבע אולי?
לא.
טבעת.
טבעת, יפה מאוד, טבעת, הדבר שהוא חוזר כטבעת. זאת אומרת, אין לו סוף. המדע היווני, המדע היווני לכל שיטותיו, זאת אומרת, זה עוד מרמת המדע ועד הרמת הספורט, רואה במציאות את הקיים, והם מנסים להטביע בתוכה את המומחיות. זאת אומרת, יבוא הספורט ויגיד ככה, יש לנו במציאות אדם, נכון? האדם הזה יכול להגיע לשיא התפתחותו, נגיד, הגופנית. אם הוא יגיע, מה הוא יקבל? גביע. נכון? מקבל גביע. זאת אומרת, אנחנו מפתחים את העולם מצד העולם בלי שום דבר שהוא מעבר לעולם. העולם הוא הומניסטי, הוא מסתכל על העולם מצד האדם שבו, האדם מפתח את כוחותיו, כוח השכלי, זה הפילוסופיה, כוח המדעי, זה האקדמיה, כוח הגופני, זה האולימפיאדה. יש המון מקצועות שהן בעצם אומרות ככה, קח את המציאות הטבעית, קח את מה שמוטבע, אל תפתח אותה כלפי דבר יותר גדול ממנה, עבוד בה בתוכה. במדע אני שואל שאלה ואני עונה תשובה, על ידי מה? שאני עושה ניסוי מדעי. מה זה נקרא ניסוי מדעי? אני לוקח את האלמנטים השונים שמוטבעים במציאות, ואני רואה עד כמה הם מתפקדים, לכאן או לכאן. ואז עם האלה, אם אני נותן לזה משמעות, נתתי משמעות. כל הדבר הזה הוא מוטבע בתוך המציאות. זה מין תוכנה כזאת, שיש בה, יש מחשב, יש בו תוכנת הפעלה. תוכנת ההפעלה הזאת עקרונית, מהותית, אתה יכול להיות אחרת. נכון? אתה יכול להיות אחרת. אם היו עושים לזה, זה, אני לא יודע איזה, כשנות לכם, אבל ברגע שהיא קיימת בתוך המחשב, כל מה שאני אפעל בתוך התוכנה הזאת, אני אגיע לתוצאות, אבל רק מבחינת מה? מה שיש בתוכנה. אני לא יוכל, למשל, בתוכנה שהיא עוסקת במתמטיקה, לשמוע, להריח ריחות. אין שם, אין בתוכנה, אין בכלים שלה, זה, אלא זה, זה דבר שמוטבע בתוך, זה מה שמוטבע בך, תביא את זה לכלל מימוש. זה טוב או לא טוב להביא את הדברים לכלל מימוש? כשלעצמו זה דבר טוב. כשלעצמו זה דבר טוב, מכיוון שאדם נצטווה לכבוש וכיבשוע, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. באמת, זה דבר מדהים.
אבל איפה אנחנו עובר?
מה? או, רגע, אז מה חסר אבל? בסדר, יפה, יפה, זה מיד. אבל אני פשוט ראיתי את זה במו עיניי כפשוטו. אלה שהוא היה ניתוח בעין. וראיתי איזה מכונת לייזר. זה לא יומן, אם זה לפני 100 שנה יום, אתה משוגע לגמרי. נכנס בצורה מדויקת של 0 נקודה, אני לא יודע כמה, יכולה להזיז את ההדשה של העין עם קרן לייזר, לחתוך ממנה משהו, להוציא משהו ולעשות משהו. איזה פיתוח אדיר שכל כולו מדע, שכל כולו חוכמת הטבע, כל כולו מה שמוטבע בעולם, לנצל אותו עד המקסימום. נפלא ביותר. נו, אז לא חסר כלום. אז לא חסר כלום. מה חסר?
את השבע, את
המספר
שבע, שיהיה את...
לא, יש שבע, יש מדע שנקרא רפואה, יש מדע שנקרא... למה? 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 יש כאן... זאת אומרת, יפה, זאת אומרת, יש כאן התקשרות עם העובדה שכל מה שאנחנו דיברנו עכשיו, זה מבחינת העולם, מבחינת הכלים, להפוך להיות מומחים בכלים, לעשות את הכלים בצורה משובחה, וזה בסדר גמור, יפיפיותו של יפת, באוהלי שם, בסדר גמור. ציצים ופרחים ויופי וחוכמה ואסתטיקה ואומנות ואולימפיאד וכישרון ופילוסופיה, כל זה מצוין, אבל השאלה היא לאן כל זה הולך? לאן כל זה הולך? זאת אומרת, הכלי הזה, שהוא עכשיו כלי, הוא סופר כלי, הוא הכלי הכי גדול, למה הוא פתוח? האם הוא מקבל שפע ממשהו שהוא יותר גדול ממנו? שהוא בעצם המקור שמבין שזה חלק מתוך מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שאנחנו נתפוס את העולם בצורה מסוימת. אבל האם אנחנו נפגשים עם הדבר עצמו? האם אנחנו נפגשים, כמו שקראנו לזה קודם, עם האהבה שהיא לא תלויה בכלים, אלא שהיא קיימת לעצמה? אצל היוונים הטבעת היא סגורה. אין שום דבר מעבר לזה. איך אומר הפילוסוף? בדלך האלוה. מבחינתי כל סדר מיסטי של הדעת, של התבונה, מבחינתי, אבל האלוהים יודע משהו, הוא רוצה משהו, הוא משגיח משהו, הוא איתי בעולם שלי, לא, הוא מנותק לחלוטין, אני חי בתוך העיגול. בתוך העיגול הזה אני יכול מקסימום לראות את מה שיש בתוך העיגול. האם אפשר לחשוף את מקור הכוח כולו? כאן בא לידי ביטוי המספר 8. המספר 8, בסדר? המספר 8 זה החיבור עם האינסוף. אגב, איך במתמטיקה כותבים אינסוף? שמונה שוכב, נכון? יש כאן מגל, שמונה שוכב. זאת אומרת, השמונה, יש פה בחינה מסוימת שאומרת ככה, נגיד את זה כמו שאמרנו קודם. הגדרתי את עולם היש בצורה המקצועית ביותר. מצוין. זה השבע. הגדרתי את עולם היש בצורה הכי טובה בעולם. אבל יש משהו שהוא מאפשר בכלל לדבר הזה להתקיים. זאת אומרת, אחרי שיש עולם, אחרי שיש בריאה, אחרי שיש לנו מציאות, אני עכשיו עובד לסדר את הכלים על המגרש כמו שצריך. אבל מאיפה הכל נבע? מאיפה הכל התחיל בכלל? איך הכל מתקיים בכלל? זאת אומרת, בדוגמה שנתנו על המחשב, יש תוכנה שהיא הפועלת בתוך המחשב, מצוין. אבל תוכנת ההפעלה, איפה אנחנו נפגשים עם תוכנת ההפעלה של המחשב עצמו, שהוא קודם לאיך שבפועל אחרי זה בא לידי ביטוי בשטח. זה כבר שאלה שאין לי כוח השכלי אפשרות להיפגש איתה. כי השכל הוא אחרי הבריאה. השכל הוא אחרי קנייה שהקדוש ברוך הוא רצה שככה נראה את העולם. אבל איפה הנקודה של החיבור? רגע, אבל אין לנו מילים להגיד את זה. אין לנו מילים, כי אם ברגע שנגיד מילים, יבוא אומר, הגדרנו, הכנסנו את הכל לתוך, נכון? אין לזה מילים. זאת אומרת, נחזור למשל אהבה, לאהבה יש מילים? יש לה מילים אחרי שהיא קיימת, אבל עצם זה שהיא מחברת במושג של אהבה, היא קיימת כדבר כשלעצמו. המילים גם לא מכילים אותה. היא גדולה מן המילים, נכון? כמו שאומר הזוהר, לית מחשבה תפיסה בי בקדוש ברוך הוא כלל, אבל נמצא איו ברעותא דליבה, בריצה שלנו, ברצון שלנו, בהבנה שיש משהו גדול מהחיים, שהמשהו הגדול מהחיים הוא זה שנותן לנו בסוף את המוטיבציה לקום בבוקר, ולא עוד איזו הבנה במתמטיקה או איזושהי מחשבה פילוסופית, אלא יש משהו פנימי בתוך הנפש. יש נפש! שהנפש היא לא מנגנון טכני שאפשר להגיד שהאדם הוא גם אוסף חומרים שמחליפים אותו. לא, יש שם בפנים משהו שהוא קודם לזה. הוא המנוע הפנימי שמתוכו כל המציאות חיה. ואנחנו חייבים לחשף לא במילים, אלא בהוויה. זה נקרא בלשון חכמים או בלשון התורה, זה נקרא נס. כי מה זה נס? מה זה נס? תגדירו בכלים שאמרנו עכשיו מה זה נס. הווה אומר, אם אנחנו מדברים עכשיו על הטבעת שלנו, מה קרה בנס? נפתחה הטבעת. זה נפתחה הטבעת. יש איזה מין מקום, איזה חלון שהוא מעבר. זה מה שנקרא נבואה. כשירמיהו הנביא פוגש את אריסטו, מתחדש לו דבר מדהים, ככה מסופר, נכון? את הפלטון. משהו מדהים שפתאום מתברר שיש נבואה בעם ישראל, שזה משהו שהוא נבואה, היא לא תוצאה לוגית. היא גם, הנביא חייב להיות חכם וצריך להיות בעל כישרון, צריך להיות עם הרבה, אבל יש משהו שהוא הרבה. המפגש הזה הוא מפגש שאין שום אומה ולשון שיכלה לקלוט אותו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הופעה עליונה אלינו. ואז אנחנו לא עוסקים בניתוח שלנו, אלא בהתבטלות אליו. ולכן, וכאן נעשה את זה ממש ככה מהר, ואחרי זה תקראו, תראו את זה בעצמכם, יש לנו כאן מערכת שלמה של מצוות, או של תופעות רוחניות, או של הלכות, שבעצם באות לפתח בנו את ההבנה, שהעולם לא נגמר בשבע. זאת אומרת, העולם לא מובן מאליו. תבין אותו עד הסוף, אתה הבנת את הכל. יש משהו שהוא מעבר לכלים, והוא ההוויה עצמה. וזה בא לידי ביטוי, באהבת השם, שזה התבטלות מוחלטת של העולם, יראת שמיים, שזה שוב התבטלות מוחלטת של העולם. העולם לא עומד כישות עצמית, אלא הוא יונק ממה שקדם לו, בבסיס שממנו הוא בא. ולכן, גם ההלכה של אני אעבור קטע אחרי קטע, אחד שאין לו כותרת, זה המשכן. מתי, באיזה יום נחנך המשכן? ביום השמיני, נכון מאוד. ומה קרה ביום השמיני? נדב ואביהו. ומה נדב ואביהו? באיזה סוגיה הם מטפלים? האם אנחנו מבינים? האם אנחנו קובעים? או שמה יש זרה? אתם מתבטלים. הנדב ואביהו עומדים לפני זה שהאמא האנוש, האדם הגיע לכזה גודל שהוא יכול לבנות משכן לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מבינים הכל. ולכן נכנסו שטויי יין, פרועי ראש, אפשר לשבור את המסגרות. פרועי ראש זה לשבור את המסגרת השכלית, נכון? פרועי ראש. פגשתם פעם מישהו שהוא ישלור בשערות? כן, פרועי ראש. או שטויי יין. זה אדם שאת המסגרת הרגשית הוא שובר, נכון? כי מה זה משנה? לא, לא, אין דבר כזה. אתה לא מבין כלום, אתה צריך פשוט לעשות כדבר השם. וזה המפגש הראשון שלנו, שאחרי שבונים משכן במשך שבע, מגיעים אל השמונה. וגם אותו דבר בשמיני עצרת. מה אנחנו רואים בשמיני עצרת? אתם תראו אחרי זה את הקטע בפנים, את זה שבשמיני עצרת, במשך שבעת ימי הסוכות מקריבים כמה פרים? 70 פרים. מגיע היום השמיני, מקריבים? כנגד? ישראל. אז שוב אותו דבר. חג הסוכות הוא חג של הטבע. יציאה לטבע. לקיחת ארבעת המינים מן הטבע, מגורים בטבע, כל מה שאנחנו רוצים, יש יחס אל אומות העולם, אבל זה לא נשאר כאיזה תרבות, יש כאן דבקות, ולכן הדבקות תבוא לידי ביטוי במה? תפנה ליום אחד את כל המהלכים, את כל השבע, תעזוב, היית אך שמח, לא ארבעת המינים, לא סוכה, אתה פשוט תהיה מחובר, למה? למה שקדם לפעולות. וזה לעם ישראל, כמו שהחזל אומרים, שעושים לסעודה קטנה של המלך והמלכה, יושבים ביחד בסעודה קטנה. נכון? אתם מכירים את הדבר הזה.
איך היא קדושה?
מה?
בשמיני עצרת,
אם
אתה
יכול
יותר קדוש מהם כיפור, יותר קדוש מכל
המלכה. מבחינה...
כשאנחנו רק נטע, אנחנו כלום, אין
ישראל,
כל שלם.
כן, זה נכון, אבל יש לכל אחד את הייחודיות שלו. אז כל חג יש לו את העניין שלו. אותו דבר חג השבועות, גם חג השבועות אותו דבר. אם היה מצב שהתורה הייתה בסך הכל סיכום לוגי של משהו מאוד חכם, אבל חכם בכלים שלנו, באיזה יום הייתה צריכה להינתן תורה? 49. שבע כפול שבע, הגעתי למומחיות אדירה, אני מבין לבד, כמו שלמה המלך, שאמרתי איך כמה, אבל בסוף, והיא רחוקה ממני. התורה לא ניתנה ביום 49, היא ניתנה ביום ה-8 אחרי השבע כפול שבע. נכון? זאת אומרת, היא ניתה, כי התורה היא מעל לשכל הכי גדול שיש בעולם, שזה שכלו לצורך העניין של שלמה המלך. יפה, אז זה חג השבועות. לאחר מכן יש לנו את התורה. התורה היא 8. אז א', התורה היא 8, זה ככה שאנחנו לומדים בתפארת ישראל, אנחנו יודעים להגיד מה המהר"ל אומר, נכון? שהתורה היא היסוד, שאלו את החכמים, שאלו את הנביאים, שאלו את זה, והם לא ידעו. למה לא ידעו? כי זה לא שורש. מה השורש? הלכו לקדוש ברוך הוא, והדבקות לקדוש ברוך הוא עצמו, זה דבקות בשורש, ושם. גם זה, נכון? אין הכי נמי. עכשיו, בתור זה המהר"ל מסביר, תראו את זה אחרי זה בפנים, דבר מאוד יפה, שלוקחים את הפרק, פרק לדוד, מזמור לדוד, השמיים מספרים, כבוד אלו, מעשה בי אגב מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה לחווה דעת וכו'. מה זה מתאר? את הטבע, נכון? עברנו כמה, עברנו 7 פסוקים, אתם רואים, מקצה השמיים מוצאות הוא עשה ואין ניסר מחמתו, בפסוק 8, על מה אנחנו עוסקים? בתורה, 8. וכמה כינויים יש שם לתורה? תורת השם תמיד משיבת נא ושידוע השם כמה פרקת, יבדי השם מסרטל, יבדי השם תורה מבית לעד, יבדי השם צדגי יחדיו, 8. תבדקו, אולי אני טועה, אבל יש 8 ביטויים שמגדירים את התורה. שוב, התקדמנו דרך הטבע, התבוננו דרך המציאות, אבל יש קבלת התורה, נעשה ונשמע, שזה בחינה של כפיית ערכי גיגית. גם יותר מזה, איזה פרק כולו עוסק בתורה? קוף יוטט, שיש בו כמה פסוקים? 8 כפול? לא כפול 8, אלא כפול? מספר האותיות, נכון? כל האותיות, א', 8, הכל שוב, הכולו עוסק בתורה. הוא מדבר... הוא עוסק של למצח על השמינית גם, נכון? ויותר מ... אחרי זה ברית מילה. או, ברית מילה. בסדר? ברית מילה. ברית מילה, מה זה? מתי? באיזה יום? למה? למה? כי זה נגד הטבע. זה בעצם נקודה של ברית עם האין סוף. זאת אומרת, זה ברית עם הקדוש ברוך הוא. מבחינה לוגית פשוטה, לברית המילה, יש בה כמה וכמה בעיות. זאת אומרת, אין סיבה שהיא תהיה בפועל. היא השלמה של האדם, הרי... הפך, זה פגיעה באדם, כמו שאמר הקיסר הרומאי. לא, זה הבחינה של נקודת קשר, ולא ניכנס לעד כמה זה קשר מהותי, שאפילו דרך הבשר ודרך המקום הכי נמוך בבשר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. רגע, אבל אני רגיל מבחינה לוגית לתפוס שיש מדרגה של צדיק בינוני ורשע. מה, אז גם אדם פשוט והוא נימול, יש לו את... כן, כי זה לא קשור לכלי שזה מופיע בארץ. זה מופיע במהות, ובמהות הקשר הוא קשר, וזה ברית המילה. בסדר? אז יש לנו ברית מילה, שהוא אחד מ-8. אז ישיר משה ובני ישראל. זה מאוד מעניין, המהר"ל כותב, אז ישיר. איפה יש 8 ואז ישיר?
אז
בגימטריה 8, שמורכב ממה? א', שזה האלוקים, שהוא מתלבש בטבע, שזה ז'. אז ישיר משה. זאת אומרת, הא' מתגלה בתוך השבע, יש, הטבע לא קובע, אלא א' קובע. מעולה. יום הכיפורים. זה דבר גדול. שוב, נגיד את זה ככה וזה. יום הכיפורים. איפה יש לנו ביום הכיפורים 7? הרי זה 10. אז למה זה 10? זה סיבה אחרת, וזה שלכן יש לדון על השיח בין שמיני עצרת לבין יום הכיפורים. 10 זה בחינה אחרת. אבל איפה יש לנו דבר מאוד יפה? וכך היה מונה. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע. אחת למעלה ושבע למטה. זאת אומרת, האחד למעלה, אז, א', ושבע למטה. הגזעה של הכהן ביום הכיפורים זה להוריד שכינה למטה, להוריד את הגילוי של הקדוש ברוך הוא מהאלף אל עולם הטבע. בסדר? יפה. וכמובן הסיבה שלמענה התכנסנו כאן בלימודינו, זה חנוכה. ודאי שחנוכה הוא מבטא באופן מאוד מאוד מדויק את כל הסוגיה הזאת. בסדר? לא רק בגלל שזה מדובר על נס, ואגב, בדיוק האלה זה לא נושא לשיעורנו, בעזרת השם אני רק יודיע למי שפה בשבת, שאנחנו בשבת אחרי הצהריים בעזרת השם, פשוט לדעת מי שרוצה, אנחנו נלמד את השיר של הרב, שיר של הרב קוק על הלכות חנוכה. מכירים אותו?
כן.
זה שיר מדהים, מופיע בורות הראייה, כל הלכות חנוכה בשיר אחד. אז זה נלמד. אז בין השם מופיע גם הדיון הזה לגבי העניין של איזה, למה 8 ימים חנוכה. לא נדבר עכשיו על הדבר הזה, אבל... מה שנראה, למה, קצת אמרנו את זה בהתחלה, למה חנוכה מסמל יותר מכל את נקודת המפגש בין עולם השבע לעולם השמונה, יותר מכל, זאת אומרת לנו, כאנשים שבאים ומקבלים עכשיו ציוד לעולם. זאת אומרת, זה חנוכה, זה החג האחרון בעצם, לפני יום העצמאות שנולד בדור שלנו. אבל באיזשהו מקום, עם מה אנחנו הולכים 2000 שנה? עם חנוכה. עם זה שיהודים נמצאים בביתם, לפעמים איפה לא יכולים להדליק את נר החנוכה כי זה מסוכן. לא משנה איפה, בכל מקום שהוא, שמרו על הנקודה האומרת ככה, כל הגויים סבבוני. סבבוני, גם סבבוני. אני חי בעולם שהטבע מטביע אותי באופן בלתי זה, זה תביעה מאוד מאוד חזקה, תביעה בטט, כן? וגם לפעמים יש תביעה בטף, לתובע אותי כדי להמיר דתי וכו'. ועם ישראל חי. והנרות האלו מלווים אותנו כל ההיסטוריה. והנרות הקטנים האלה, לא כוח הזרוע והעוצמה, והעוצמה האדירה, והעוצמה היוונית, שעניינה, תראו איזה יופי. איזה אוסף של פרחים, מה שנקרא בלשון רבי יהודה הלוי, שארורה היא חוכמה יוונית שיש בה רק פרחים ואין בה פרי, זה הגדרתו. זאת אומרת, הווה אומר, זה לא רק העוצמות שהיהודים נפגשים וחיים בתוך עולם שמשדר טבעיות חיצונה ריקנית, בלי נקודת הפתח, והם שומרים ואומרים, אנחנו שמים בפתח הבית, פותחים את המעגל, יש לנו פתח, ודרך הפתח הזה, אם זה הבית, אם זה החלון, אם זה אפילו אי אפשר, אז הפתח של הלב זה בתוך הבית. אבל אנחנו באים ואומרים, בונו של עולם גדול מכל אלו. גדול מכל אלו. זה לא מתחיל כאן ולא נגמר כאן. זה לא מתחיל בטבע ולא נגמר בטבע. בעצם כל המציאות כולה יש בה זרימה הרבה הרבה יותר גבוהה, וזה רצון השם שהוא מחיה את זה כל הזמן. ובזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהחומץ ידלק, החומץ ידלק. ובזמן שהוא רוצה שזה יהיה נס של שבע, שיום אחד השמן יהיה 8, זה יקרה. אנחנו תלויים בשורש, אנחנו לא תלויים בכלים. והיוונים פיתחו תרבות שהיא תרבות מאוד מסיבית, קל איזה פחה מסוימת לתרבות המערבית. וכמו שאני רוצה, אם נתחיל במשל, כמה אנשים יראו את הגמר ביום ראשון? וואו, אני לא יודע אם זה חצי עולם או 3/4 עולם, נכון? יעמדו כולם, זה כגיע העולם כולו. זה משהו מדהים, הבן שלי שמצא בברזיל מספר שכבר חודש הם הולכים, כולם, אתה הולך ברחובות, כולם עם הבגדים של הנבחרת. זה מה שיש להם בראש, רק את הדבר הזה. אז חצי עולם, 3/4 עולם, ועומדת משפחה יהודית, ומה עושה? לקחת נר קטן. מה יותר יחזיק במציאות של העולם לנצח? האם המשחקים, שזה יפה, משחקים בסדר, תנו, תשחקו הנערים לפנינו, או משהו שיש כאן בפנים שהוא מהווה פגישה עם המנוע הפנימי של המציאות שלנו. ודאי, נכון? ולכן, נכנס הכהן הגדול, שממש מכילה עוד 2 דקות, אחרי זה תראו, הכהן הגדול, נכנס, אגב, כהן הגדול קשור ל8, למה? כי הוא לובש 8 בגדים. בסדר? הוא נכנס לאיפה? לקודש הקודשים. שקודש הקודשים זה כנגד ה8, המנורה ששבעת הקנים נמצאת בה היכל. ומה נמצא בתוך קודש הקודשים? התורה והשכינה והקרובים, שזה שפה של 8. והיום אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור תנ"ך, מי שלא איתנו, שגם זה שהמקום ארון אינו מן המידה, זה כי זה מעל הטבע, אין שום חוק טבע שיכול להסביר מה קורה שם בקודש הקודשים. אז כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, מוצא שמן, ששמן זה מייצג את הצד החוכמתי, ואז פתאום מתברר לו שהמציאות לא תלויה לא בניצחון של זה, אלא בניצחון שהקדוש ברוך הוא מנצח. ולכן אומר המהר"ל, שתקנו את חנוכה 8 ימים, כי הארון הוא מלשון אור, והאור מאיר בכל העולמות כולם, ולכן כשאנחנו מדליקים את נר החנוכה, בעצם מכניסים את הבית שלנו להיות לכמה דקות קודש הקודשים. למדנו שהמספר 7 והמספר 8 הם 2 נתיבים, ולעולם על פי המערה לא נסתמש במספרים האלה סתם. אם מצאנו 8, צריך להעמיק. אם מצאנו 7 צריך להעמיק, למה פה זה 7, למה פה זה 8. ואם נוסיף ונסגור גם את ה8, זה הולך עם יחד עם חשמונאי, נכון? חשמונאי זה גם מזכיר 8, נכון? ושמן גם מזכיר חשמונאי, מזכיר 8, אז אנחנו כולנו במעגלי ה8, שכשהוא עומד זה נס, כשהוא שוכב זה אין סוף. בסדר? רבותיי, יהיו ברוכים, שנזכה לחנוכה מלא אורה וברכה, ונפגש עם הדברים הגדולים באמת, יישר כוח גדול.